טוב, אז אנחנו השנה, בשנה הבאה עלינו לטובה, נלמד ביחד מידות הראייה, שזה כמו רוב הספרים של הרב קוק, זה פסקאות שהרב קוק כתב, לא לפי סדר, אלא ארוחות על ידי הרב צבי יהודה, לפי נושאים. אז נתחיל. אנחנו לא עובדים בסיתונות, כמה שנספיק נספיק, בנחת. ולפני המידות עצמן, יש שתי פסקאות שנקראות אל המידות, שהן הקדמה לכל עבודת המידות. התוכן של הפסקאות האלה קשור מאוד גם לעבודה של חודש אלול, של הבנה מה זה חשבון נפש ואיך עושים אותו. אז בואו נראה. אל המידות. מה שיש לכם כאן בדף למעלה, זה את הפסקה הראשונה מתוך השתיים בהקדמה. אמרנו, ההקדמה מורכבת משתי פסקאות, אז פה יש אחת, ועוד ליקוטים שאני הוספתי. אומר הרב, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר הרגל. אז עוד פעם, זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. אז קודם כל אנחנו לומדים שצריך לזכך את המידות. יש שני אופנים לעשות את זה, אולי יותר, אבל שני אופנים הרב מתייחס אליהם כאן, דרך הדעת ודרך הרגש, וזיכוך המידות דרך הדעת קודם לזיכוך של דרך הרגש. אז קודם כל, מה זה זיכוך? טוב, גם קשור ראש השנה, לחטא אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם במצב המושלם, ושם אותו במקום המושלם. איך המקום הזה נקרא? כמעט. המקום נקרא עדן, ובעדן היה גן. כתוב, הייתה, השם אלוקים, גן בעדן. איך מגיעים לעדן? בעדינות. כשחפשים לא לגמור מהר, לעשות בגדול, בצורה מרשימה, אלא בצורה פנימית. אז אדם היה במקום פנימי, אדם היה במצב שלם לגמרי. ובעדן הזה, העבודה שלו הייתה לו מצווה אחת, לאכול פירות. מפרי עץ הגן, אכול תאכל. היו עצים בגן עדן, שני סוגי עצים. סוג אחד נקרא פרי עץ הגן, והסוג השני נקרא העץ אשר בתוך הגן. כך כתוב, מפרי עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל. העץ אשר בתוך הגן היו שניים, שזה בתוך הגן הכוונה בתוכיות, זה משהו רוחני, פנימי. היו שני עצים כאלה, אחד נקרא עץ החיים, והשני, איך הוא נקרא? כמעט, כן, עץ הדעת טוב ורע. שבתורה, הפיסוק לפי הטעמים הוא עץ הדעת טוב ורע. מה זאת אומרת עץ דעת טוב ורע? כמו שעץ תפוחים, קוראים לו כך, כי הפרי שהוא מניב, התוצר שהוא מפיק זה תפוחים, אז עץ הדעת טוב ורע, מה שהוא מניב, התוצר שלו זה דעת טוב ורע. מה זה דעת טוב ורע? מה זה דעת? דעת זה חיבור, חיבור חיים. כמו והאדם ידע את חווה אשתו. דעת טוב ורע זה עץ שהתכונה שלו היא לחבר בין הטוב והרע. כלומר, לפני החטא היו טוב, היה בעולם טוב, היה בעולם רע, אבל הטוב היה 100% טוב, סטרילי, נקי, מדויק, מזוקק של טוב, וזה היה האדם, וכמעט כל המציאות, והרע היה 100% רוע צרוף, מזוקק של רוע, והוא היה מחוץ לאדם, וקראו לו נחש. מה שקרה בחטא, שהטוב והרע התערבבו. לא כמו תערובת, אלא כמו תרכובת. למדתם כימיה? ההבדל בין תערובת לתרכובת? אז תערובת זה הפיך. אפשר, כמו לשים תפוחים ותפוזים בארגז, אפשר למיין. נכון, תפוזים לפה, תפוחים לפה, לא קרה כלום. תרכובת זה כבר שנוצר חומר חדש, מורכב. נכון, זה כבר ברמת המולקולה, החיבור. כי אני לא יכול להגיד, שמו לי סוכר בתי, אין, תחרת, הוציאו לי את הסוכר מהתי. זה כבר בתוך כל טיפה. אז הטוב והרע התערבבו. זאת אומרת שמאז, או במילים אחרות, הנחש נכנס לתוך האדם. לפני כן הוא היה בחוץ, ומהחטא הוא נהיה חלק מהאישיות שלנו, נמצא בתוכנו, יודע לחכות אותנו באופן מושלם, עם כל האינטונציות הכי דקות, עד שלפעמים אני בעצמי לא יודע אם זה אני מדבר, או שזה הנחש שבתוכי מדבר. הוא אומר, מי אמר, נמאס לי, כל אחד באמת שלו, כל מיני אמירות כאלה נחשיות. אז מה עושים? אז מאז, מצד אחד, זה אומר שאין טוב בלי רע. כלומר, אין דבר שהוא כל כך טוב, עד שאי אפשר לקלקל אותו, אם נעשה אותו לא נכון. הדברים הכי נפלאים, חסד, אהבה, הורות, דברים ממש נפלאים, אפשר לעשות אותם לא טוב, כי יש בהם גם רע. ואם לא לומדים להתמודד איתו, לזהות אותו, לעשות את ההבחנה, אז דברים עלולים להפוך, מטוב לרע. מצד שני, חדשות הטובות, שגם אין רע בלי טוב. כלומר, גם אין דבר שהוא רק רע. והעבודה שלנו, מאז ועד היום, במילים של הלכות שבת, אפשר לקרוא לה מלאכת בורר. יש לנו עבודה, בכל דבר, לברור את הרע מהטוב. או, במילה אחת, וזו המילה הראשונה שהרב כותב כאן, לכן אמרנו את כל ההקדמה הזאת, זיכוך. זאת אומרת, בטבע אין חומרים מדויקים, אין בטבע זהב טהור, אין בטבע כסף נקי. אם רוצים להגיע לחומר מדויק, צריך לעשות עבודה של זיכוך. למשל, אם זה במתכות, זה צריפה. אנחנו מעלים אותם לטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, ואז נפרדים, משיגים מהזהב, הבדיל, מהכסף, ואפשר להגיע לחומר מדויק. אותו דבר במידות הנפש. מידות הנפש שלנו בטבע הן מורבבות. למשל, חסד מורבב הרבה פעמים עם התנשאות, אהבה עם תאווה, אכפתיות עם כעס. כל מידה יש לה את הקליפה שלה, שבאופן טבעי היא באה ביחד, עסקת חבילה. והעבודה שלנו היא זיכוך המידות.
מה?
מורבבות, כמו כל דבר. מה השם? סליחה.
מאיה.
מאיה? בסדר. מי שמדברת, שתגיד, תשמע, ככה לאט לאט יש סיכוי שנקלוט. אז יש לנו עבודה לדייק את המידות. פירוש המילה מידה בעברית הוא מינון. במידה הנכונה, זאת אומרת במינון הנכון. כלומר, כל מידה היא טובה כשהיא במינון הנכון. אז זה חלק מהעבודה של הזיכוך, לדייק את המידה הנכונה. מה הדבר היחיד שזכינו לפגוש בו שהוא לא נפגם בחטא עץ הדעת, טוב ורע? התורה. כי התורה היא עץ החיים, היא העץ השני. מה? התורה. מה השם? אז התורה נשארה נקייה. לימוד התורה עלול להיפגם. אפשר ללמוד תורה בשביל כבוד, בשביל כסף, בשביל פטור מהצבא. אפשר ללמוד תורה בצורה עקומה. אבל התורה בעצמה היא נקייה. ואת המידות צריך לזכך. איך מזכחים אותם? אז כמו שראינו, הרב אומר, יש כמה דרכים. וזיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. באופן טבעי, הרבה פעמים אנחנו נוטים להתמודד, כשמגלים שיש לנו מידה בעייתית שצריך לעבוד עליה, אנחנו נוטים להתמודד איתם דרך הרגש. למה? כי אנחנו חווים את המידות בתור רגשות. אז נראה לנו שאם נייצר רגש הפוך, אז זה יהיה התיקון. או הרבה פעמים בכלל, כשאנחנו מבינים שמשהו לא תקין אצלנו בנפש, באישיות, אנחנו מגלים לתדמתנו שיש לנו מידה לא טובה, אז מה עושים? אנחנו מוכזבים מעצמנו, מרגישים רגש של אכזבה. אוף, לא בסדר שאני כזאת, ולמה אני כזאת וזה. ואז מה? זה כאילו משקם את הדימוי העצמי. מה, זה לא פתרון, זה רק משקם את הדימוי העצמי. זה אומר, נכון, אני לא בסדר, אבל כשאני לא בסדר, רע לי עם עצמי. אז אני קצת בסדר, בכל אופן. אז אני בסדר, למרות שאני לא בסדר, כי כשאני לא בסדר, רע לי עם זה. אבל זה לא פתרון, זה רק תגובה טבעית. נגיד, מי שמרגישה שיש לה מידה בעיה עם גאווה, נגיד, אז הרבה פעמים אדם שמרגיש שיש לו בעיה עם גאווה, אז הוא מזכיר לעצמו כל מיני כישלונות שלו, הנה בזה לא הצלחתי ובזה אני לא מוכשר וזה זה. זה לא עוזר להתמודד. זה כאילו עושה איזה איזון, אבל זה לא באמת, זה לא פתרון. אז עכשיו הוא גם גאוותן וגם מבואס. זה לא תיקון. או שטות קלאסית. נגיד שיש למישהו מידת כעס, כועסים. אנחנו יותר מדי כועסים. אז מה אנחנו מרגישים, איזה רגש אנחנו מרגישים כלפי הכעס? מה? כעס. מה השם? ליטית. ואז מה קורה? אנחנו גם כועסים, וגם כועסים על זה שאנחנו כועסים. אז ככה לא מתמודדים עם כעס. צריך, אז זה כמו, אם יש, נגיד שמכונית נתקעה בבוץ. עכשיו שולחים גרר או מנוף לחלץ אותה. מה הדבר הכי חשוב בשלב הזה? שהמנוף לא ישקע בבוץ, נכון? צריך שהמנוף יעמוד על קרקע יציבה. השכל הוא יציב. השכל הוא הקרקע היציבה שבנפש שלנו. למה? כי השכל הוא קבוע. קשוח קצת, אבל זה מה שבונה את היציבות. נכון? 2 ועוד 2 שווה 4. לא משנה עם איזה מצב רוח קמתי. לא משנה אם זה לקחת או לתת. לא משנה בישראל או באיראן או בפקיסטן. 2 ועוד 2 שווה 4. אלה יסודות מוצקים. שיכול שאדם יותר מברר את עניינם של המידות ומה טוב בהם ומתי זה מוגזם, אז גם היכולת להתמודד בפועל עם המידות יותר טובה. כי המידות כולן באמת הן תוצר של דעת. לאו דווקא דעת במובן של שכל רציונלי, אבל כן, דעת. בואו נראה את זה במקור הבא, המקור אחרי הציטוט ממידות הראייה. הציטוט ממוסר אביך. אומר שם הרב, תחילת מוסר אביך, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות, כלומר מתקבעות בו כדפוסי אישיות, כי אם כפי הדעת. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותה. והקטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאהבנו. ומי שיקח ממנו והוא צריך לו, יכעס עליו. בכל מה שיתפשט הדעת יותר, כן, כלומר כך, פשטו המידות. מה זאת אומרת? דעת זה מה שנקרא תמונת מציאות, תפיסת עולם, שיש אותה לילד. ילד בגיל 5-6 יש לו כבר תפיסת עולם. אולי הוא לא יודע לנסח אותה מילולית בצורה מאוד מתוחכמת, אבל יש לו גישה לחיים. למשל, נגיד ילד שגדל במקום קשה, בשכונה של עבריינות ומשפחות הרוסות, והוא בעצמו משפחה הרוסה, יש לו תפיסת עולם. העולם הוא מקום קשה, ותדאג לעצמך, כי אף אחד אחר לא ידאג לך, ומה שיש לך תשמור עליו טוב, כי אחרת ייקחו לך. עכשיו, זה יוצר השקפת עולם, זה יוצר סל שלם. עכשיו, השקפת העולם הזאת יוצרת סל שלם של מידות. מן הסתם הוא יהיה חשדן, מן הסתם הוא יהיה כעסן או מריר. עכשיו נגיד להפך, ילד גדל במשפחה טובה ותומכת, והוא ילד ראשון להורים שלו, ונכד ראשון לסבא וסבתא, והוא מלא, כל הזמן רוקדים סביבו ורוצים רק שיבקש משהו. עכשיו בגיל 5-6 יש לו גם השקפת עולם. מה השקפת העולם שלו? העולם הוא מקום טוב, העולם הוא מקום בטוח, מה שאתה צריך ידאגו לך. עכשיו זה גם השקפת העולם הזאת, שהיא נקראת דעת, אז היא גם יוצרת סל שלם של מידות. הוא מן הסתם יהיה אופטימי, מן הסתם יהיה שמח, הוא מן הסתם יהיה מפונק, כל מיני מידות, לכאן ולכאן. זה מה שהרב אומר, שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות, והן לא מתקבעות בו, כי אם כפי הדעת, כלומר כפי, לפי תפיסת המציאות הכללית שלו, מה זה העולם, מה זה החיים. ולפי ידיעתו, כלומר הצורה שבה הוא תופס את המציאות, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, זה ממש לא משנה אם זה נכון או לא נכון. אבל ככה הוא חווה את המציאות, ככה נראה לו שזה החיים. לפי זה, ידבקו מידותיו. והקטן, הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. מה זאת אומרת? לילד קטן, שנה, שנתיים, יש לו את כל המידות. אבל אף מידה היא לא שלו יותר מאחרות. הוא יכול לעבור על כל המידות בשעתיים. נגיד הוא משחק, כולו סקרנות, כולו פליאה. הוא מוצא משהו מעניין, כולו שמחה. אחרי זה מישהו, זה נשבר לו, הוא בדיכאון טוטלי. כאילו מה שווה העולם שנשברים בו צעצועים. ואחרי זה הוא מגלה משהו חדש, עוד פעם כולו מלא סקרנות מחדש. ככה הוא עובר על כל המידות. אבל לאט לאט הוא הולך ובונה את תפיסת העולם הזאת. מהניסיון שלו, למשל, הוא כשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאהבנו. אוכל זה נעים, אוכל זה טעים, אוכל זה טוב. ומי שיקח ממנו, והוא צריך לו, נכעס עליו. זאת אומרת, בתפיסת העולם של הילד, אוכל זה דבר מאוד מאוד משמעותי, אז מי שלוקח ממני אוכל, מבחינתו זה דבר הרבה יותר חמור מאשר שיקחו את הדירה להורים שלו, כאילו, כי אוכל זה נורא חשוב. אז ככה לאט לאט נוצרים באישיות שלנו דפוסים. אוכל זה טוב, כבוד זה טוב, להתאמץ זה לא טוב. ולאט לאט נבנה תפיסת העולם עם המידות שנובעות ממנה. בכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן התפשטו המידות. על כן, כשאנו באים לקובען כולן ביראת השם יתברך ואהבתו, כשרוצים להעלות את המידות להקשר המקורי שלהם מול הקדוש ברוך הוא, כי באמת שורש כל, כמו שנלמד בעזרת השם, שורש כל היראות הוא יראת השם, שורש כל האהבות הוא אהבת השם, שורש כל הרצונות הוא הרצון לדבוק בהשם וכו'. אז כשבאים לקובען כולן ביראת השם יתברך ואהבתו, שזאת עבודת המידות שלנו, צריך על כל פנים, כלומר כבסיס לזה, שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו. אמרנו שההכרה מולידה מידות, אז אם רוצים מידות אלוקיות, צריכים שיהיה לנו קודם כל כבסיס דעת, דעת אלוקים, הכרה אלוקית. למה? שעל פיהן, כלומר כי על פיהן התכוננו המידות, התכוננו הכוונה, התבססו בלשון כאן, בסיס. כלומר הבסיס של המידות הוא התובנות שלנו. אז מי שרוצה מידות טובות צריך ללמוד אמונה. זאת אומרת שמידות טובות זה לא מתחיל ונגמר בעולם הרגש. זה לא, איך זה נקרא, בעולם החילוני, כישורי חיים, או אני יודע מה, רק תכונות אישיות. אלא זה שערים לעבודת השם, זה גוונים של הקשר עם הקדוש ברוך. אז כדי שהמידות תהיינה כאלה, אז צריך לבנות קשר נכון, להבין נכון את המשמעות של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ומה שיחסר מהדעת, כפלי כפליים בערכו, כלומר ביחס אליו, יחסר מהמידות, כיוון שהוא שורש להם, כלומר ממנו הם צומחות, ונוסען, כלומר זה המצע שעליו הם מתבססות. אז בקיצור, טעות קטנה בדעת, זה הרבה טעויות במידות. זה כמו סטייה בזווית. בהתחלה זה הפער הוא קטן, וככל שמתרחקים מהמקור, אז הפער הוא פרניה ממש גדול. אז ככה טעות קטנה באמונה, בהבנה של הקדוש ברוך הוא, בהבנה של התורה, בהבנה של מה זה עם ישראל, בהבנה של מה זה תשובה, היא גורמת להמון טעויות במעשים. אז לכן, אומר הרב, נחזור למעלה, לפסקה שלנו, לאל המידות, זיכוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. לאו דווקא כרונולוגית, כמו שאמרנו, את הרגש מרגישים קודם, אבל לא להסתפק ברגש. אלא להבין שיש לנו מחויבות לברר, ללמוד את עולם המידות. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, אם זה לא מוגדר אצל האדם, איך ירגיש, ירגיש, נראה לזה בבניין יפעיל, איך הוא יחולל רגש, ייצור רגש, שיגרום לו לקנות את הטוב בטבע של קניין. אז קודם כל, צריך לדעת, יש לכם אולי מסיעת ישרים? בתחילת פרק ג' במסילת ישרים, בביאור חלקי הזהירות. זהירות אצל הרמח"ל זה לא כמו זהירות בדרכים, אלא מה שנקרא היום מודעות. להיות מודע למה שקורה לי, לאיך אני מתנהל בעולם, חשבון נפש. אז בפרק ג' הרמח"ל מתחיל להסביר איך עושים את זה. אומר הרמח"ל, תחילת פרק ג' במסילת ישרים, הנה, הרוצה לפקח על עצמו, שתיים הנה ההשקפות, כלומר ההתבוננויות הצריכות לו. האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. והשנייה, על המעשים אשר הוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. זאת אומרת, שתי התבוננויות. קודם כל, מה טוב ומה רע. אחרי שברור לי מה טוב ומה רע, אני מתבונן על עצמי, על המעשים שלי, לראות אם הם, לאיזה קטגוריה הם נכנסים. אבל אם לא ברור לאדם מה טוב ומה רע, הוא לא יכול להתקדם, כי על סמך מה הוא ישפוט את המידות שלו, אם אין לו קריטריון מוצק. זה כמו, נגיד, מישהו רוצה לנווט, אז קודם כל הוא צריך מפה ומצפן. כלומר, הוא צריך מפה של השטח וגם מצפן, כדי לדעת איזה כיוון להחזיק את המפה. אחרי זה, מה הדבר הבא שצריך לדעת? איפה הוא נמצא? כי אם הוא לא יודע איפה הוא, מה זה יעזור לו שיש לו מפה ומצפן? אז אותו דבר בעבודת המידות. קודם כל לדעת מה טוב ומה רע, לבנות את עולם הערכים, לבנות את תפיסת עולם מוצקה, ואז יש לי על בסיס מה לשפוט את ההתנהגות שלי. כי אחרת אני אף פעם לא יודע. אולי אני מחמיר עם עצמי מדי, אולי אני עושה לעצמי הנחות, אבל יש לנו נטייה גם לזה וגם לזה. אז איך נדע אם אנחנו באמת מדויקים? אני צריך איזה מדד אובייקטיבי. אל את השחר, כן.
איך זה שיש אנשים שהם מבחינת הדעת של למידה בידיעת עולם התורה, את העתקים, הם רחוקים את זה, אבל יש להם המון מידות ומעצים
טובים. חושם, יש להם נפשות ישרות. אבל כשצריך לדייק את זה, למשל כמה צדקה לתת, כמה לא לתת, למי לתת, איך לתת, צריך הדרכה של תורה. אבל זה שיש לנו גם בטבע מידות, זה ברור, זה גם לא רק ליהודים. גם לגויים. אבל השאלה מתוך מה בונים את המידות ולשם מה. בכל העולם, כי זה גם שאלה חשובה. עבודת המידות זה משהו אוניברסלי או משהו יהודי? תלוי. התשובה על כל השאלות היא תלוי. כל פעם שאלה תלוי במה. אז מצד אחד, זה ודאי, בכל העולם מחנכים, ההורים מחנכים את הילדים להיות אדיבים ולוותר ולהיות נחמדים ולהגיד תודה, בבקשה סליחה ולכבד את המבוגרים וזה. וגם בעם ישראל. אז לכאורה זה משהו אוניברסלי. אבל למה עושים את זה? בשביל מה מחנכים ילדים בכל העולם להיות אדיבים ולוותר ולהתחשב ולכבד? נכון, מה השם? נכון, כדי לשפר את איכות החיים של הסביבה. זה המשרד לאיכות הסביבה, כדי איכות הסביבה הענפית, ליצור אקלים חיובי בחברה. בעם ישראל עבודת המידות היא מצווה, מצווה מהתורה. איזו מצווה? איך היא מנוסחת בתורה? המצווה של תיקון המידות? והלכת בדרכיו. אומרים חז"ל, מה זה והלכת בדרכיו? יש כל כך דרך שהוא הולך בה, צריכים ללכת אחריו? אומרים חז"ל, מה זה והלכת בדרכיו? מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. כלומר, לדבוק בהשם, זה שהחיים שלי יהיו אלוקים, כמו שהשם ברא את העולם כי הוא טוב לכל, כי הוא רוצה את הטוב לכולם, אז במידה שהאדם הוא טוב, והוא טוב לכל, אז הוא יותר אלוקי. ככה מתקרבים להשם. לא באיזה מיסטיקה, רוצה נורא לדבוק. אלא ככל שהחיים שלי יותר אלוקיים, חיים של נתינה, חיים של חסד, חיים של צדק, זה נקרא להיות קרוב להשם. שהמידות שלי אלוקיות. אדם יכול להיות בעל מידות גם על אי בודד. אז יש הבדל מהותי בין עבודת המידות בעם ישראל, או עבודת מידות על פי תורה, לעבודת מידות טבעית, שהיא גם חשובה, דרך ארץ קדמה לתורה, ברור. אוי ואבוי למי שיש לו מידות טובות רק כי כתוב, כי צריך. אבל מצד שני, המידות הטובות הטבעיות לא מספיקות, כי הטבע שלנו בכלל לא מספיק, וצריך תמיד יש לנו עבודה עם כל דבר טבעי. טוב, לצערי, עד כאן להיום.